נדבר בעזרת השם על פרשת שבוע, פרשת וירא, פרשה רביעית שבחמישה חומשי תורה. התחלנו כבר אתמול לדבר על הפרשה, עכשיו נמשיך לדבר על חלק אחר בפרשה. מסופר כאן על לידת יצחק אבינו, פרק א', קוראים לזה ביום הראשון של ראש השנה. יש הרבה סיבות שקוראים לזה, אחת מהן כתוב בחלונים, על פי מה שכתוב בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"א, שב ראש השנה נפקדו שרה, רחל וחנה. יש מכנה משותף לשרה, רחל וחנה, שכתוב עליהם שהם היו עקרות. בסוף פרשת לך לך, כתוב בתורה על שרה אמנו, אשת אברהם. בסוף פרשת נוח, כתוב בתורה, ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, שם אשת נחור מלכה, בת הרן, אבי מלכה ואבי עסקה. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. הרבה שנים הייתה עקרה, כמו שכתוב בתורה, שילדה רק בגיל 90. אז מפורש בתורה שהייתה עקרה, לא שסתם לא הזדמן שהיה ילדים, אלא היא הייתה באמת בהתחלה עקרה. אותו דבר על רחל, כתוב מפורש בתורה, בפרשת ויצא. בפרק כ"ט פסוק למד א', וירא אדוני כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה ורחל עקרה. בהתחלה היא הייתה עקרה. זה מאוד כאב לה, כמו שכתוב בהמשך, ותראה רחל כי לא ילדה ליעקב. ותקנה רחל באחותה, ותאמר ליעקב, אבא לי בנים, ועם עין מתה אנוכי, עד כדי כך זה היה קשה לה. ועל חנה הנביאה, כתוב בתחילת ספר שמואל גם כן בפירוש. פה כתוב, אני לא רואה שם כתוב את המילה עקרה, אבל כתוב גם כן, ואיש אחד מרמתיים צופים מהר אפרים, כתוב בהמשך, ואיש אחד מרמתיים צופים מהר אפרים, ושמואל קנה בני רוחם, בני אליהו, בן תוך ובן צוף אפרתי, ולא שתי נשים, שם אחת חנה ושבע שנים פנינה, ואין לפנינה ילדים ולחנה, אין ילדים. ועלה אישו מאירו, הם ימים 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 להשתחוות, מזבח לאדוני צבאות משילו, ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים לאדוני, ויהי היום ויזבח אל קנה ונתן לפנינה אשתו לכל בני ובנותי המנות, וחנה יתן מנה אחת אפיים כי את חנה אהב, ואדוני סגר רחמה. וכי עשתה הצהרתה גם כעס בעבור הרימה, כי סגר אדוני בעד רחמה. אז בא, כתוב פה שלא היה לה ילדים, וכתוב פעמיים שסגר השם את רחמה. בהמשך, אחרי זה כתוב שהיא זכתה לילדים, ואז כתוב בתפילה שהתפללה, כתוב שהיא אמרה, שאים בלחם נזכרו רעבים חלתנו, עד עקרה ילדה שבעה ורבת וכו'. אז כתוב, והכוונה היא אליה. אז כתוב שהיא הייתה, נראה בכלל לידה שהיא הייתה עקרה. והם כולם נפקדו בראש השנה. אז כיוון שכך קוראים בראש השנה את הפרשה של פקידת שרה, שזה מתאים, זה היום שזה בו היה. וגם כדי לעורר את הציבור להתפלל ביום הזה. מי שזקוק בעצמו לישוע בעניין, מי שזקוקה לעצמה לישוע לעניין, גם מי שברוך השם הכל בסדר, להתפלל על אחרים. כתוב בספרים על רבי לוי יצחק ברדיצ'וב זצ"ל, שבשעה שהוא היה קורא את זה בתורה, לא היה בעל קורא כמדומני, שהוא היה קורא את זה בתורה, היו נפקדים המון המון עקרות. היה מכוון כוונות גדולות ונוראות, ועל זה היו נפקדים המון המון עקרות. על כל פעמים, אז נמשיך בלי נדר בפרשת וירא, ואדוני פקד את שרה כאשר אמר, ויעש אדוני לשרה כאשר דיבר. ותער ותל את שרה לאברהם בן לזקוניו, למועד אשר דיבר אותו אלוהים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה יצחק. וימול אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים, כאשר ציווה אותו אלוהים. ואברהם בן מאת שנה ביוולד לו את יצחק בנו. ותאמר שרה צחוק עשה לי אלוהים כל השומע יצחק לי. ותאמר ממילל לאברהם הניק אבנים שרה, כי ילדתי בן זקוניו. כתוב בחז"ל על הפסוק הזה, למה כתוב ותאמר ממילל לאברהם הניק אבנים שרה, לכאורה הניק בן, למה בנים? אומרים חזל, שאנשים, היה קשה להם להאמין, שבאמת זה ילד משרה, אמרו אולי לקחה איזה ילד מהשוק, אז השם, כי הייתה כל כך מבוגרת, אחרי כל השנים ילדה פתאום בגיל 90 שנה יולדת, אז השם עשה נס, שהוא נתן לה חלב רב להעניק לא רק את הילד של היצחק, אלא את הילדים של כל אלו שבאו למשתה. זה שלא כדרך הטבע ששאחת יכולה להעניק כל כך הרבה בנים. אז זה ותומר ממילא לאברהם העניקה בנים שרה, לא רק בן אחד, כי ילדתי בן לזקוניו. ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול, ביום יגמל את יצחק. ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה על אברהם מצחק. זאת אומרת, תראה, אתה את ישמעאל עושה עבירות חמורות, והיא פחדה שהוא יקלקל את יצחק. יש אומרים גם שהיה מנסה להרוג את יצחק. זאת אומרת, אומר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת מבני יצחק. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו, כאב לו להוציא בבית את ישמעאל, זה הבן שלו. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל המתך כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה. וברש מה זה שמע בקולה? לרוח הקודש שבה. שמע שאמרה לו לשלח את ישמעאל, זה לא היה סתם איזה קנאה פרטית של אישה בילד של צרתה, לא? זה היה ברוח הקודש. אבל מה שיש לנו כאן ללמוד, עד כמה צריך להישמר בחינוך הילדים מחברה לא טובה לילד. הרמב״ם כותב בהלכות דעות שהטבע של האדם להיות מושפע מהסביבה, לא רק ילד, אפילו אנשים מבוגרים. ולכן אם אדם גר במקום שיש שם רשעים, יעבור דירה למקום שאין שם רשעים. אם אין אפשרות לאדם לעבור דירה, אז יעשה כל התחבולות שלא להיות מושפע, מה פחות להסתובב יחד איתם. כמה שיותר להיזהר לא להיות מושפע. יש בגמרא מושג שנקרא, אל תדתרין למפלט לא בלה. זה מושג ויורה דעה. אבל לענייננו, לפעמים הדרך היא כמה שיותר לנסות להשפיע עליהם, להיות צדיקים, אז זה שומר אותם לקבל מהם להיות רשע כמותם. אבל על חינוך הילדים, דבר הראשון הוא, לשלוח את הילדים לחינוך הכי הכי תורני. לא להתפשר בשום אופן. גם אדם לא נעים לו מהשכנים, מה אני אתה פנאטי, אתה שולח את הילד לחינוך תורני, מה קרה לך? ההורים שלו מתלומרים לו, מה אתה שולח את הנכד שלנו לחינוך תורני? הדודים, הדודות, לא להתחשב בשום דבר. הילד יותר יקר מכל החשבונות האלו. הנשמה של כל ילד יהודי זה יהלום, תשמור את היהלום בדרך הנכונה. שמעתי מעשה אמיתי. היה רב אחד, קראו לו הרב בהרן. הוא היה גר, סיפור לפני 70 שנה בערך. הוא היה גר, אני לא זוכר באיזה עיר. אולי זה הכפר סבא, אני לא זוכר את השם של העיר. נכון לאז, לא היה שם חינוך נפרד לילדים קטנים. היה מעורב לילדים וילדות. והיה לו ילדה קטנה, הנה משהו כמו 5-6, אז הוא נסע אל החזון איש לבני ברק לשאול אותו, אם הוא רוצה חינוך נפרד, צריך לשלוח את הילדה כל יום עד פתח תקווה. זה היה למעלה משעה כל צד נסיעה, נכון לאפשרויות של הנסיעה שהיו אז. או שבגיל כזה קטן, נשלח אותה במעורב. אמר לו החזון איש, שישלח אותה לפתח תקווה כל יום. אז שאלת לו שאם זה לא יכול לפגוע בבריאות, הוא אמר לו, מברך אותו, שהיא תהיה בריאה ותאריך ימים, וכך היה בעזרת השם. תהיה בריאה וגם האריך הימים עד היום, היא חיה כבר, היא נראה בגיל מבוגר מאוד. אפילו בגיל כזה צעיר, למעלה משעה כל צעד, שעתיים נסיעות כל יום, בשביל שלא חס וחלילה משהו של פגם בחינוך של הילדים. אבל לא מספיק לשלוח את הילדים לחינוך תורני. צריך גם להשגיח בשכונה שלא יתחברו עם ילדים לא טובים. שלא יתערבו בנים ובנות ביחד. והבנים רק עם חברים טובים והבנות רק עם חברות טובות. וגם בבית עצמו החינוך צריך להיות בצורה הנכונה, לחנך שהערך הכי גדול זה לימוד תורה, קיום המצוות. אם ילד רואה שאם קרה בטעות, אכלו בטעות משהו לא כשר, גם לא נורא. ואם השטיח התלכלך בבוץ, עושים איזה בלגן, אוי אוי אוי, איזה אסון, אז כבר התקלקל החינוך של הילד, הוא רואה שערכי העולם הזה למעלה מערכי העולם הבא. צריך לראות את ההפך מזה. אבל היותר מהכל לראות איך שהדבר הכי משמח, הדבר הכי חשוב, זה התורה והמצוות. ראיתי פעם יהודי צדיק גדול, היה כל בוקר כאן, לפנות בוקר מוקדם, הולך לבית הכנסת, מתפלל, היה מעריך בתפילה, יותר מכולם, וכשגומר להתפלל, עוד נשאר בית הכנסת ללמוד כמה שעות, לבוש בתלית והתפילין, וראיתי בן שלו, שלצערנו הגדול, התקלקל, ולא ידעתי איך יכול להיות כזה בית טוב כך, לצערנו היום, יש הרבה מקרים של נוער נושר, אבל בזמנו שאני מספר את הסיפור הזה לפני עשרות שנים, זה היה תופעה שכמעט לא קיימת. אז איך מכל השכונה, דווקא אצל האדם הזה, ילד התקלקל, זה כל השכנים, אף אחד, השכנים בכל הרחוב, כמעט בכל השכונה, ועוד ילד אחד שהתקלקל, פלטתי מאוד, איך יכול להיות. יום אחד ישרתי בבית הכנסת, וילד אחר של אותו היהודי, ילד בהפרש גדול של שנים, מהילד שהתקלקל, ילד קטן, בא לבית הכנסת להגיד לאבא משהו בשם האמא. בסדר, אז הוא אמר לו את זה. כשהוא גמר, הוא אמר, אבא, איך לא קשה לך כל כך הרבה זמן להיות בבית הכנסת, להישאר בתפילין? אז אבא ענה לו, לא נורא, לכל דבר מתרגלים. אמרתי, פה מונח הבעיה. מה התוכן של תשובה כזאת? נכון, זה לא הכי נוח, זה לא הכי טוב, אבל מה אפשר לעשות? מתרגלים לזה. לא, חס וחלילה. צריך ההפך מזה לחנך. זה השמחה שלנו בחיים. ילד אף פעם לא קשה לו לשחק הרבה שעות. למה? כי זה מה שהוא רוצה לעשות. כך הוא צריך לדעת. באמת האבא נהנה מלימוד, הייתי רואה שנהנה מהלימוד. רק הוא חשב שמדי גבוה לילד להסביר לו שנהנים מהרבה שעות לימוד. לא, זה לא גבוה. אתה נהנה, תגיד לו את זה, תסביר לו את זה. הוא יבין את זה, זה ייכנס לנשמה שלו. צריך להסביר לילדים מההתחלה שהערך הכי עליון זה התורה הקדושה. חומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. לא רק זה הכי חשוב, לא רק זה הכי מצווה, זה הכי טוב לי, אני הכי נהנה מזה. כך צריך לחנך את הילדים. וכל אחד ידאג לא רק לילדים של עצמו. יש לך שכנים, יש לך קרובי משפחה, יש לך ידידים בעבודה, יש לך ידידים בשכונה. את כולם תשכנע לשלוח את הילדים לחינוך תורני. כל אחד בכל מקום שנמצא צריך להרגיש את עצמו שגריר של השם יתברך בכדור הארץ. כמה שיותר בכל הכוח, וזה לא רק איזה התנדבות, זה חובה. עד אחד הדברים מגיעים. יש דבר נורא שכתוב בגמרא במסכת נדרים. קראנו בפרשת השבוע הקודם על אברהם אבינו הרבה סיפורים. פרשת לך לך. בין הדברים כתוב שמה על המלחמה של המלכים בפרק י' ד' ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, גדור לעומר מלך אלעם, ותדעל מלך גויים. עשו מלחמה, התברה מלך סדום, בית מרשם מלך מורה, שנאב מלך אדמה, ושם עבר מלך צבועים, ומלך בלה אי צוהר. חמש מלכים נגד ארבע מלכים. ארבע מלכים ניצחו את החמש, הם היו יותר גיבורים. מלך סדום היה בין המנוצחים, לא בין המנצחים אלא בין המפסידים. והמנצחים מה עשו? כתוב, ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו ויושב בסדום. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי והוא שוכן בלוני ממרי האמורי אחי אשכול ואחי הנר והם בעלי ברית אברהם. נשבע אברהם כי נשבע אחרי אחיו. ויארג את חניכה בגדי ביתו וכו'. והוא ניצח את המנצחים. וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחי רכושו השיב וגם את האנשים ואת העם. הוא השיב למלך סדום את כל מה שלקחו לו. ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שבוע מהכותל גדור לעומר ואת המלכים אשר איתו על עמק שבא הוא עמק המלך. אז אברהם, מה היה? גדור לעומר והמלכים איתו לקחו את העם של סדום בשבי. ואברהם לקח אותם מאיתו. אז לפי הכללי המלחמות שהיו אז, הם שבויים עכשיו שלו. הוא לקח את השבויים מהשבאים. אז הוא יכול לקח אותם לעבדים שלו. אבל מה הוא עשה? הוא החזיר אותם. ביד שב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו ורכושו השיב וגם את האנשים ואת העם. ואז הוא אומר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש והחוש כך לך. הוא אומר אברהם אל מלך סדום, הרימות ידי אל אדוני אל עליון קודש שמיים וארץ, אם מחוץ ואצרוך נעל ומקח מכל אשר לך, לא תאמר לי ישרתי את אברהם. אברהם לא עושה כלום, קח את הכל, את העם שלך, את הנכסים, את הכל תיקח. וזה מבחינה גדולה של קידוש השם, שהוא מבטר על הכל, הכי הכי אנושי, הכי הכי טוב. אבל חז"ל אומרים אחרת. מיד בפרשה אחרי זה, פרק ט"ו, כתוב את ברית בין הבתרים. ואז כתוב ש... ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. זה גלות מצרים שהייתה כל כך קשה. השלוחו להם ילדים ליאור, עיכו בהם מכות, עבדו בהם עבודת פרך, עשו להם צרות. חז"ל שואלים על מה נענש אברהם בדבר הזה. למה? על מה ולמה? אז יש כמה שיטות בחז"ל בתירוץ השאלה הזאת. אחת השיטות כתוב בגמרא במסכת נדרים, שאברהם אבינו נענש על זה שהוא החזיר למלך סדום את עם סדום, והוא צריך לקחת אותם אליו כשבויים, להשאיר אותם עבדים שלו, לא בשביל שהוא צריך עבדים, לא חסר לו בשביל שיעשה ספונג'ה בבית, לא, בשביל לחנך אותם לתורה, כי הרי אנשי סדום לא היו צדיקים גדולים, היו רשעים. כבר לפני הסיפור הזה, כתוב בפרק י' ג' כשלוט הלך להיות באזור סדום, אז מה כתוב בפסוק בפרק י' ג' פסוק י' ג' ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד. אז אם אברהם אבינו היה לוקח אותם אליו כשבויים, היו גרים אצלו, נמצאים אצלו, אז הוא היה מחנך אותם לתורה, למצוות. הם לא היו יהודים. אז אני יכול להגיד, מה זה עסק שלי איתם? אבל לא, אתה עבד נאמן להשם יתברך, והם עוברים על רצון השם. אמנם הם גויים, אבל לגויים יש גם שם המצוות לנוח. וחוד מזה צריך רחמנות, והם היו אכזריים. אז אתה צריך להחזיר אותם בתשובה. הוא לא עשה את זה. אז הוא נענש שזרעו היו בגלות במצרים, בגלות קשה מאוד, שנים רבות. עד כאן עומק הדין מגיע. עד כמה אדם מחויב, אם בידו הדבר, לקרב נפשות להשם יתברך. נראה את זה בלי נדר, בלשון הגמרא במסכת נדרים. אומרת הגמרא, יש כאן כמה שיטות, נראה בלי נדר מתחילת העניין. אמר רבי אלעזר, דיינו, המורה רבי אבאו, אמר בשם המורה רבי אלעזר בן פדת, מפני מה נענש אברהם אבינו, ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים, שעשה אנגריה בתלמידי החכמים שנאמר, וירק את חניכה וידידי ביתו. ושמואל אמר, מפני שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא שנאמר, במה את הקירה שלה. ורבי יוחנן אמר, שהפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה שנאמר, תן לי הנפש והרכוש כך לך. אז יש פה ג' שיטות של אמוראים, מה היה הסיבה? השיטה שאנחנו אמרנו קודם, זה השיטה האחרונה, זה שיטת רבי יוחנן, שהפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה, שנאמר, תן לי הנפש והרכוש כך לך, אומר רשי, ואברהם, אומר הר"ן, ואברהם אבינו נתנן לו. ואילו יכוון לעצמו היה מכניסן תחת כנפי השכינה, גם רשי כך אומר, ולא היה לו לעשות כן, שהיה לו לגיירם. השיטה הראשונה, מה כתוב, מה רבי אבא ומה בשם רבי אלעזר? מפני שעשה אנגריה בתלמידי החכמים, שנאמר וירק את חניכה וילידי ביתו, מה הכוונה? היה לו תלמידים של לומדי תורה, והוא לקח אותם למלחמה, עונש על זה, עם ישראל היו משובדים במצרים, מה הוא צריך לעשות? אבל יש פיקוח נפש, להציל את לוט, קרובי משפחה, והוא צריך לזכור שכירי חרב, כך היה אז המציאות שניתן לקחת שכירי חרב, ולנהל איתם את המלחמה. הוא העדיף לקחת את אלו שצלו, שהוא מכיר אותם. הוא נענש על זה. זו שאלה שהיום, כל היום, מנסרת בחללו של עולם, כל הזמן רוצים שלטונות המדינה לגייס כמה שיותר מבני הישיבות, זאת מכסות, ולא יודעים שזה מסכן את כל העם כולו. אברהם אבינו, פעם אחת, לא לשנים, כמו היום הגיוס לכמה שנים, לא, זה היה זמן קצר. זה היה לילה אחד בערך כל העסק. כתוב פה בפרק י' פרשת לך לך. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכה וילידי ביתו 18 ו-300 לדוף אדן, שינוחה את המספר שלהם. ויחלק עליהם לילה ובעבדיו ויקם. וירדפה מעד חובה אשר משמאל לדמשק. לילה אחד. ניצח אותם. וכמה לקח? מאות אחדים, לא יותר. שין יוחד. וכבר נענש על זה. ומאות אלפים שעבדו עבודת פרח במצרים. הלילה אחד, אולי זה היום ולילה, אני יודע איך פה זה הולך, אולי זה יום ולילה, אולי רק לילה, שלקח כמה מאות שין יוחד אנשים, לא יותר. כבר עונש שמאות אלפים, מאות אלפים, השתעבדו במצרים זמן רב, עבודת פרך, תינוקות שנהרגו, כמה חמור הדבר הזה. עושים לדבר בדרך כלל, לדברו על אברהם, אבינו, היה לו הרבה שיקולים לעשות את זה, היה לו כוונה גם בטח לחנך אותם למסירות עבור הזולת, וכו' וכו', אבל כל זה אומרת לנו הגמרא, זה לא... לא, זה לא שקול כנגד הדבר הזה. למה? כי התורה מקיימת את העולם. כתוב בפסוק, אם לא הבריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. פסוק מירמיהו למד א'. ירמיהו למד ג' תהיתי. כתוב בפסוק. פרק, ירמיהו פרק למד ג' פסוק כ"ה. כה אמר אדוני, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. לומדים חז"ל מהפסוק הזה, שאם לא לימוד התורה יומם ולילה, אין שמיים וארץ. אם לא בריתי יומם ולילה, אם לא שעוסקים בתורה יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. כך כתוב בגמרא מסכת נדרים דף למד בית עמוד א', גם מה שקראנו קודם זה מסכת נדרים דף למד בית עמוד א'. אמר רבי אליעזר, שקוראים רבי אלעזר, כשכתוב ברבי אליעזר, זה רבי אליעזר בן אורקנוס התנא, רבו של רבי עקיבא, כשכתוב רבי אלעזר, אז אם זה תנא, זה רבי אלעזר בן שמוע, תלמידו של רבי עקיבא, ואם זה המורה, זה רבי אלעזר בן פדת, תלמידו של רבי יוחנן. דאמר רב אלעזר, גדולה תורה, שלמלא תורה לא נתקיימו שמיים בארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי בגומר. אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל, אם העולם היה פנוי מתורה, לגמרי, רגע אחד כל כדור הארץ, אף אחד לא לומד תורה, באותו רגע היה נחרב כל כדור הארץ. התורה היא מה שמעמיד את העולם, וגם כשהעולם ברוך השם לא פנוי מתורה, אבל כמה חיות יש בעולם, כמה קיום יש בעולם, כמה טוב יש בעולם, כמה ברכה יש בעולם, כמה הצלחה יש בעולם, זה תלוי בלימוד התורה. לימוד התורה מביא את השפע לעולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה של צינור דו סטרי, מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, דהיינו, כשאנחנו לומדים תורה, זה מביא שפע למעלה בשמיים, אורות רוחניים, מיליארדי מיליארדים של עולמות רוחניים נפנים על ידי זה, ואז מלמעלה למטה, מכוח העולמות האלו, בא שפע גדול לכל העולם. ולכן אם מבטלים מתורה, נורא והיום מה שנהיה מזה. יש כאלו שואלים, בסדר, בכל אופן, מה נורא? קצת להיות פה שם בצבא, גם בישיבה, גם בצבא. כמה תשובות בדבר? דבר ראשון, עצם הדבר, כל רגע של לימוד תורה אי אפשר לתאר מה שזה. אבל יש בזה עוד דבר, אמר אותו רב חיים שמואל אבן הצל, הוא אמר את זה משל, אם יש קומקום, שכדי להרתיח אותו, צריך 20 דקות להיות על האש, ואז הוא רותח. אם אתה שם אותו רבע שעה על האש, ואז מוריד אותו לרבע שעה. שם אותו עוד רבע שעה על האש, ושוב מוריד אותו לרבע שעה. כך חשוב פעם גם, רבע שעה על האש, רבע מוריד. 100 שעות הוא לא ירתח. תשים אותו רצוף 20 דקות, הוא רותח. אומר, ככה זה בתורה. כשאדם לומד הרבה ימים, זה לא יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום. זה יחידה אחת ארוכה, שמעלה את הקומה הרוחנית, לעוצמה שאי אפשר לתאר. יתרה מזו, אם אדם גומר בדעתו, אני רוצה כל החיים ללמוד תורה, אז כל רגע שהוא לומד זה סוג אחר של לימוד. זה רגע שכולו תורה. זה תורה אחרת. וגם מי שבעצמו מאיזה סיבות שהם לא יכול, צריך לשאוף את זה על הילדים שלו. בדורות קודמים, היה מאוד מצוי, אנשים שהם עצמם עבדו לפרנסתם קשה, אבל הם היו בוכים יום יום בתפילה בדמעות, שיזכו שהילדים שלהם יהיו תלמידי חכמים, שכל הזמן לומדים תורה בלי הפסקה. יש כאלו שיש להם שגיאה בסיסית בחיים, הם חושבים, כמו שהם חיים, זה הכי טוב. להיות קצת יותר טוב מזה, זה כבר פנאטי. חס וחלילה. היה גאון עצום קדוש עליון, החתם סופר, משה סופר זצ"ל, היה חי לפני כ-200 שנה. הוא היה מגדולי העולם, עד היום לומדים את התורה שלו, בכל המקומות של התורה בעולם. הפסקים שלו מפורסמים בכל העולם. היה לו המוני המוני תלמידים. הוא היה עמוד התווך של יהדות הונגריה בתורה ובמצוות. והוא אמר, יום יום הוא מתפלל על הילדים שלו, שיהיו צדיקים יותר ממנו, שיהיו תלמידי חכמים יותר ממנו, למה רק כמוהו? אדם צריך לשאוף שהצאצאים שלו יותר טובים ממנו. יש בתורה סיפור של לדבר, אנחנו לא יכולים לדבר על דורות קדמונים, אבל בכל אופן, את מה שלענייננו, אנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר השכל. כתוב בחז"ל על מה שמסופר בפרשת שמות, שמשה רבנו היה חתן של יתרו. כתוב בפרשת שמות על הנישואין של משה רבנו. שמשה רבנו צריך לברוח. למה הוא ברח? ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו והר בסבלותם. והר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. זה הסיפור הראשון שיש לנו בתורה על משה רבנו, איך הוא התנהג. מספר קודם שהוא נולד, כשבת פרעה משתה אותו מן המים, אבל איך הוא עצמו התנהג. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו והר בסבלותם והר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. במקום לשבת על מי המלוכות בארמון המלוכה, הרי בתיה בת פרעה הביאה אותו לבית פרעה, וכן לשבת שפה הנסיך הנכבד. לא, ברגע שהוא ידע שהוא, כיוון שהוא ידע שהוא יהודי, ברגע שהוא יכל, עזב את הבית האח לראות מה אני יכול לעזור לאחים הסובלים. אם התורה מספרת לנו את זה כסיפור ראשון על משה רבנו, זה בא ללמד אותנו, זה הדבר הראשון שבו זוכים לדרגות כמו של משה רבנו, כל אחד לפי דרגתו. אכפתיות מהזולת, הסבל של הזולת. ואיפן כה וכה והיה כן איש, אז מה כתוב? ויהי בימי בגדל משה ויצא אל אחיו והר בסבלותם, והר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ואיפן כה וכה והיה כן איש, ואחי את המצרי ויתמלאו בחול. ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים ניצים. ויאמר לרשע, למה אתה כרעך? ויאמר, משמחה לי שר ושופט עלינו. עלי אורגני, אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? ויראה משה ויאמר לכם עוד הדבר. זה כל זה בפרשת שמות, פרק ב', מפסוק י' ועלה. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. ויברח משה את בני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרעתים להשקות צאן אביהן. ויבואו הרועים ויגרשום, ויעקב משה ויושיען וישקת צאנם. ותבונה אל רועי אל אביהן ויאמר, מדוע מיהרתן בו היום? ותאמר לאיש מצרי, צילה מיד הרועים. וגם דלות עלה לנו, וישקת הצון. ואומרת נוטף, והיום, למה זה עזבתן את האיש, כי ראה לו ויוכל לחם? ויואל משה לשבת את האיש, ויתן ציפורה ביתו על משה, ותן את בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר, גראיתי בארץ נוכריה. ופרשת, אחרי זה בהמשך כתבו שנולד לו עוד בן, בשם אליעזר. אז כך, משה התחתן עם בת של יתרו, איך זה התגלגל? על ידי שהרועים גרשו את בנות יתרו, ומשה הציל אותם, כתוב במדרש שהם רצו להרוג את בנות יתרו, והוא הציל את חייהם, וגם עזר להם להשיג מים לצון. למה רצו להרוג את בנות יתרו? למה לא נתנו להם לקחת מים? כתוב במדרש שיתרו היה כהן לעבודה זרה, כומר של עבודה זרה, והוא חזר בתשובה ושבר את הפסלים, ונהיה איש צדיק, אז הם כעסו עליו, עובדי עבודה זרה, לכן גרשו את בנותיו, ומשה רבנו עזר להם, ואז יתרו נתן לו את ביתו ציפורה לאישה. כתוב כאן, ויואל משה לשבת את האיש. אומרים על זה חז"ל, ויואל זה לשון שבועה, עלה בתורה, זה לשון שבועה. נשבע משה ליתרו, מה הוא נשבע? יתרו אמר לו, הבן הראשון רוצה שילמדו אותו עבודה זרה, הבן השני ילמדו אותו רק תורה. אז איך משה הסכים לכזה דבר? מסבירים המפרשים, לא היה לו ברירה אחרת, מוכרח להתחתן, אז הוא אמר, הוא יסכים לזה, והתחתן, ואחר כך כבר הסתדר איתו לעשות אתרה על השבועה, וכך באמת היה הסוף שעשה אתרה על השבועה, ולא חידך את הבן לעבודה זרה, יתרו ויתר לו, אחרי שראה את משה רבנו, את הצדקות שלו ויתר לו, נשאלת השאלה, אבל למה יתרו רצה מההתחלה כזה דבר? הרי יתרו חזר בו מעבודה זרה, שבר את הפסלים, סיכן את החיים של משפחתו בשביל זה, אז למה עכשיו שהוא לוקח חתן, אומר, תחנך אותו לעבודה זרה? יתרו חשב, כמו שהוא גדל בין עובדי עבודה זרה, עבד עבודה זרה עד שהגיע להכרה אישית פרטית, לא, עבודה זרה זה שטויות, רק השם יתברך זה דרך האמת. אז הוא אמר גם, הוא רוצה שגם הנכד כך יגדל, הוא גדל בין עובדי עבודה זרה, לא שונה מהם, יהיה כמותם, ואחר כך כשיגיע להכרה עצמית, התהפך, מלמד אותנו התורה, לא, לא עושים כך, זה לא טוב. הוא יהיה יותר טוב מהסבא שלו. הסבא גדל בדרך לא נכונה, ורק בגיל מבוגר הכיר את האמת, את הנכדים, מהרגע הראשון הוא יחנך דרך האמת. אין כזה דבר שאדם חושב בדרך הלא טובה שהוא הלך, ככה את השביל המפותל שבו הוא עבר, כדאי שגם הצאצאים כל כך לא, לא. תן להם את הטוב מההתחלה, תן להם את הדרך הכי קדושה, את הדרך הכי עליונה. נחזור בלי נדר לפרשת ויירא. אחרי שהגר עזבה את בית אברהם, כמו שהיינו שהשם באך אמר לאברהם, שמע לשרה, ולתת את רצונה לשלוח את הגר עם ישמעאל מהבית. אז כתוב שהשם עזר להם בכמה דברים, ואז ויהי אלוהים את הנער ויגדל, וישב במדבר ויהי רובה קשת. שואלים המפרשים, אם השם עזר לו, אז למה הוא נהיה רובה קשת? יורה בחץ וקשת, שיהיה צדיק גדול. רואים פה דבר נורא. יש אדם שיש לו איזה סיבות, שיש לו סייעתא דשמיא, עזר שמיימי מכל מיני סיבות. אם הוא, לא, אם הוא בוחר בדרך גשמית, אז הסייעתא דשמיא עלולה להיות גשמית באמת. אדם צריך לבחור, גם אם יש סייעתא דשמיא, אדם צריך לבחור בטוב. לחפש את הרוחניות, לחפש את האלוקות, לא לבזבז את החיים על עניין העולם הזה. בפרשת השבוע שקדמה לנו, קראנו על אברהם אבינו, מה שקרה בינו לבין לוט. פרשת לך לך, פרק י' ג'. כשאברהם אבינו הלך לארץ ישראל, הוא לקח אתו את לוט, עזר ללוט, לוט התאשר על ידי אברהם, ואז כתוב בפרק י' ג', פסוק ז' ועלה, ויהי ריב. בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך, ייפרד נא מעלי, עם השמאל והימינה ועם הימין והשמאלה. מה קורה פה? כל מה שיש ללוט הוא קיבל דרך אברהם, כל הנכסים שלו דרך אברהם. ואז במקום שהוא נכנע כלפיו, הרועי צאן של לוט מתקוטטים עם הרועים של אברהם. אז מה היה מישהו אחר במקום אברהם עושה? נוזף בו, מוכיח אותו, אולי מגרש אותו. לא. אומר לו, אנחנו ידידים, בוא נשאר ידידים, אבל ניפרד. אבל מה זה ניפרד? הוא אומר, אני כאן, ואתה תלך לאיפה שאתה רוצה. הפוך אומר, אתה תבחר איפה אתה רוצה. אם אתה רוצה פה, אני אלך למקום אחר. אם אתה רוצה מקום אחר, אני אהיה פה. שיא הוותרנות. אחת המידות הקשות ביותר זה מידת הכעס. הגמרא אומרת במסכת נדרים על הכעס, דברים חריפים מאוד מאוד. אומרת הגמרא במסכת נדרים דף כ"ב, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, שנאמר, ואסיר כעס מלבך, ועבר רעה מבשריך, ואין רעה אלא גיהנום, שנאמר, כל פועל השם למענהו, וגם רשע ליום רעה. אחרי זה בעמוד ב' אמר רבה בר אבונה, כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו, שנאמר, הרשע כגובה הפה בא לדרוש, אין אלוקים כל מזימותיו, פסוק בתהילים פרק י'. רבי מרים דיפתי אמר, משכח תלמודו על ידי הכעס, שאדם עלינו לשכוח את הלימוד שלו, ומוסיף טיפשות, שנאמר כי כעס בחק סים ינוח, וכתיב וכסי לפרוש עיוולת. פסוק במשלי, פרק י' ג', וכסיל יפרוס עיוולת. כל הרום יעשה בדעת, וכסיל יפרוס עיוולת. פסוק במשלי פרקים, פסוק תתווג, פסוק תתזיים. מה פירוש הדבר באמת? למה? מה כתוב בגמרא שרבי ירמיה מדיפתי אומר שעל ידי כעס, אדם עלול לשכוח את הלימוד שלו ולהוסיף טיפשות. כתוב באריזה על דבר נורא, על פי הזוהר בפרשת תצווה דף קופי ב', שבשעה שאדם כועס, עלול להתחלף לו הנשמה. נורא והיום. לקבל נשמה יותר גרועה. אז ממילא הוא עלול לשכוח את הלימודו, כי הוא למד את הלימוד שלו בנשמה הזאת, ולא בנשמה החדשה הגרועה. והנשמה הגרועה, יש בה טיפשות. בגמרא במסכת שבת, דף קופי עמוד ב' כתוב, שכל הכועס יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. לא על כל הכועס. כתוב שמה שמי שקורע בגדיו בחמתו, ושובר כלים בחמתו, וזורק מעות בחמתו, יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. כפי שכך דרכו של יצר הרע. היום אומר לו עשי כך, מחר אומר לו עשי כך, עד שבסוף אומר לו עבוד עבודה זרה. הרמב"ם בהלכות דעות פרק ב', ובפירוש המשניות למסכת דעות פרק ב', וברמב"ם בתשובה, מביא בשם חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז שואלים המפרשים שבגמרא במסכת שבת קופי עמוד ב', לא כתוב את הלשון הזה. כתוב לא סתם על כועס, כעס על חזק, כל הקורע בגדיו בחמתו, וזורק מעותיו בחמתו, ושובר כלים בחמתו, רק על זה כתוב, וגם על זה לא כתוב שהוא כאילו עובד עבודה זרה, אלא היא בעיניך כאילו עבודה זרה, כיוון שעלול יצר להמשיך להכשיל אותו עד לעבודה זרה. אז מבין שבאמת בזוהר, בהרבה מקומות כתוב כדברי הרמב"ם, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז כתוב בזוהר, בפרשת בראשית דף קף זין עמוד ב', ובזוהר פרשת קורח דף קף עין ט' עמוד א', ובזוהר פרשת פנחס דף רש למד ד' עמוד ב', ובתיקוני זוהר תחילת תיקון נ"ו דף פ' ט' עמוד ב', ובזוהר חדש בפרשת נוח במדרש הנעלם, במהדורה של הרב ראובן מרגליות דף קף א' עמוד א', חמש מקומות שכתוב בזוהר, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. ובזוהר פרשת צווה דף קף פ' ב', כתוב יותר מזה, שהוא כאילו עצמו הופך להיות עבודה זרה. כי הנשמה, אם הוא עלול להיות, אם הוא כועס חזק, שהנשמה הקדושה עוזבת אותו, וסתרה אח רבה במקומו, הסתרה אח הזה מבחינה של עבודה זרה. עד כדי כך שהזוהר אומר לשון חריף, שלא לעשות, לא להשתתף איתו, לא להתחבר איתו. כי זה כאילו מתחפר בעבודה זרה, לא נסתכל עליו אפילו. כמו שכתוב, אל תפנו אל האלים, ולא הם השיחה לא תעשו לכם. כמו שאסור להסתכל על עבודה זרה, לא להסתכל על אדם בשעה שכועס. אז הכועס עצמו, כמה מה מגיע לדרגה חמורה. הרב החידה כותב על זה על הזוהר, שם צריך להיזהר מאוד גם לא להכניס את אשתו, חוץ מסתם עבירה שהוא עושה לה עוול שהוא מכניס אותה. הוא אומר, האדם מחובר נפשית, הנשמות של האיש והאישה מחוברים. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק משתו ואת בשר אחד. ואם היא כועסת, אז הוא מחובר למישהו שכועס. אותו דבר, האישה על בעלה, היא מכניסה אותו והוא כועס, היא גם סובלת מזה. כתוב בזוהר שמי שמחובר לכועס, אז גם כן, הוא בבעיה. אם היו נזרים בעזרה הזאת של החידה, כל הגברים לא להכניס את נשותיהם, וכל הנשים לא להכניס את בעליהם, היינו חוסכים את רוב הגיטין שבעולם. יש פסוק במשלי, פרק אף ב', פסוק אף ד', אל תתרע את בעל אף, אל תתרע, כלומר, אל תהיה רע, אל תהיה חבר של בעל אף, של כעסן, ואת איש חמות לא תבוא, אל תפגש עם איש כעסן, כמו שמזהיר הזוהר, למה? פן תאלף אורחותיו ולקחת מוקש לנפשך, פן תלמד ממנו ולקחת מוקש לנפשך. אז יש דבר מעניין, אם ניקח את התנ"ך ונסדר אותו כמו ספר טלפונים, מה הכוונה? ספר טלפונים מסודר לפי א' ב', אבל לא רק לפי א' ב' ראשון, אלא גם לפי עוד שנייה א' ב', נגיד מטפחת אברמוביץ' לפני משפחת אהרונוביץ', א' ב', לפני א' ה'. ואותו דבר, כל האותיות לפי א' ב'. אז אם ניקח את כל המילים שבתנ"ך, מדובר על כמות עצומה של מילים, ונסדר אותם לפי, כמו ספר טלפונים, איזה מילה תהיה המילה הראשונה? יש בספר ישעיהו מילה האזורך. ספר ישעיהו פרק מ"ה, פסוק א', כתוב השם באך אומר, אני אדוני ואין עוד זולתי, אין אלוהים, אעזרך ולא ידעתני. קראתי לא מדויק, אני קורא שוב לדבר, אני אדוני ואין עוד זולתי, אין אלוהים, אעזרך ולא ידעתני. אעזרך זה א' א' ז' ר' כ' סופית. זה א' א' ז', זה המילה הכי התחלתית בתנ"ך. לחמישה חומשי תורה, מה המילה הכי התחלתית? זה בתחילת פרשת לך לך ומקללך האור, א' א' ר'. אבל בישעיהו ממאי ה' זה א' א' ז', אעזרך. אחזק אותך, זאת אומרת. זה המילה הראשונה בכל התנ"ך. המילה האחרונה לפי הסדר הזה בכל התנ"ך, זה בספר משלי, מה שקראנו קודם, פרק אף ב', פסוק אף ד', אל תתרע, תף תף ריש עין, אל תתרע את בעל אף, ואת איש חמות לא תבוא, ודלף אורותיו לקחת לבוגש נפשך. מה הסיבה לדבר? למה המילה הראשונה בתנך זה האזרחה, והמילה האחרונה זה המילה תתרע, כוונה היא כזאת. מה תחילת האדם? איזה נשמה יש לו? איזה נשמה ההורים מביאים לו? איך הנשמה שלו מתנהלת? איפה אנחנו אומרים בתפילה מילה מהשורש של אעזרך, א' זין ר' כ', סופית? בברכות השחר, כתוב בגמרא במסרת ברכות דף ס' עמוד ב', יש ברכה, זה נמצא בסידור, ברוך אתה השם, לוקנו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה, עוזר עם א'. אומרת הגמרא, מתי מברכים את הברכה הזאת? בשעה שאדם לובש את החגורה. היום אנחנו דורגים את כל ברכות השחר לברך ביחד בבית הכנסת. אבל בגמרא בברכות דף ס' עמוד ב' וברמב"ם בהלכות ברכות מבואר, לברך את זה לפי הסדר. כשלובש נעליים, מברך שעשה לכל צורכי. כשהולך, מברך המכין מצדי גבר. כשלובש בגדים, מלביש עורמים. כשעומד, זוקף כפופים. כל דבר שהוא עושה אותו. אז לפי הסדר הזה, כשהוא חוגר את החגורה, אומרת הגמרא, אז הוא מברך עוזר ישראל בגבורה. מבואר בגמרא בסרט ברכות, שהחגורה, יש בזה עניין, להפריד בין הלב לבין החלק למטה, שקשור לתאוות. זאת אומרת שהחגורה מסמלת את הקדושה. נצג להלכה בשולחן ערוך. סיוון עין דלת. שצריך אדם בשעה שמתפלל או קורא קריאת שמע, אסור שיהיה ליבו רואה את הערווה. צריך שיהיה הפסק בין זה לזה. כך מואר בשולחן אורך בסיוון עין דלת. בשולחן ערוך בסימן צדיק א' כתוב, הייתה תלית חגורה על מותניו וחסותו ממותניו ולמטה, אסור להתפלל עד שיחסה ליבו. סעיף ב' צריך לאזור, אזור בשעת התפילה. אפילו יש לו אבנט שניבו רואה את הערווה, משום מכון. אבל בשאר ברכות, העיקר שניבו רואה את הערווה. אז המילה שקראנו בספר ישעיהו פרק ממאי פסוקי, שכתוב, אני אדוני ואין עוד זולתי, זולתי אין אלוהים, אעזרך ולא ידעתני, זה מלמד על הקדושה של האדם, קדושת המחשבה, קדושת הרצונות. מזה ההתחלה של האדם. מבואר בכתבי האריזה ובאורחיים על התורה, כמה שההורים יותר מביאים בקדושה את הילד, הדרגה הרוחנית שלו הרבה הרבה יותר גדולה. אז הקדושה הזאת היא ההתחלה של האדם, וגם הוא עצמו, כמה שהוא מקדש את עצמו יותר, אז הנשמה שלו נהיית יותר קדושה. לכן זה ההתחלה, המילה ההתחלתית לפי סדר א' ב' בכל התנ"ך כולו. וישעיהו פרק ממהי פסוקי, אעזרך, אני אדוני ואין עוד, זולתי אין אלוהים, אעזרך ולא ידעתני. והפסוק הזה מרמז גם, שכשאדם זוכה לשלמות במידה הזאת של אעזרך, אז הוא זוכה להרגיש, אני אדוני ואין עוד, זולתי אין אלוהים. אעזרך ולא ידעת אני. והסוף, זה בפסוק שאמרנו במשלי פרק כ"ב פסוק כ"ד, אל תתרע את בעל חמה. אל תתרע את בעל אף, ויתיש חמות לא תבוא פן תלף וחוטב לקחת מגש נפשך, מה כתוב כאן? אל תתיידד עם הכעסן, שלא תהיה כעסן כמוהו, ולקחת מגש נפשך, מה זה? מה שכתוב באריזה בספר שער רוח הקודש, שם הזוהר בפרשת תצוות דפקוף פי ב', שעל ידי הכעס אדם עלול להפסיד את הנשמה שלו. אז זה הסוף של הנשמה, ההתחלה של הנשמה תקויה בקדושה, בעזרך, והסוף של הנשמה עלול להיות על ידי הכעס. עד כדי כך שכתוב באריזה על ספר שער הגלגולים, שאדם עלול על ידי הכעס להפסיד את השידוך שלו. למה? השידוכים זה נשמות. יש לו את הנשמה שלו, יש נשמה שמיועדת לנשמה הזאת. אבל אם הנשמה בורחת ממנו על ידי כעס, אז אם אדם נכשל בכעס צריך לעשות תשובה חזקה מאוד מאוד. ומבואר באריזה על ובלשם, שלפעמים הכעס כל כך חזק, שקשה מאוד לעשות על זה תשובה שלמה להחזיר את הנשמה. מאוד מאוד צריך להיזהר מכעס. ומבואר להדיה בזוהר, פרשת תצוות דף קפ"ב, זה תלוי בעוצמה של הכעס, חומר הדבר. יש דבר מאוד מעניין, הגמרא במסכת גיטין דף נ"ב עמוד א' מספרת שהיה שני אנשים שכל פעם בערב שבת היה נהיה ביניהם קטטה. אז בא התנא הקדוש רבי מאיר ועשה שלום ביניהם כמה שבתות וזה נפסק. והוא שמע איך השטן אומר בצער, אוי שהוציא אותו רבי מאיר מאותו הבית. למה דווקא בערב שבת, סמוך לכניסיית שבת? כך מבואר שם בגמרא ברשיה הזמן, מסבירים המפרשים. מבואר באריזל, בדבר הזה שעל ידי כעס אפשר להפסיד את הנשמה, יש בזה שני דברים. יש את הנשמה הבסיסית אפילו של האדם אפשר להפסיד, ויש אם אדם זכה על ידי תורה ומצוות, או מאיזו סיבה שהיא לקבל עוד חלקים חדשים של נשמה, את זה יותר בקלות עלולים להפסיד. כי זה לא ביסוד שלו, זה הוספה. אז לפעמים יש כעס חלש יחסית, שהנשמה הבסיסית לא יכול לקחת, אבל את ההוספות יכול לקחת. בערב שבת, סמוך לשבת, זה הזמן שבו מקבלים תוספת נשמה. אז לכן, בא הכעס כדי לקחת את התוספת נשמה. אם אדם רואה שיש לו איזה פתאום ניסיון חזק מאוד של כעס, צריך לדעת שעלול להיות שבאותה שעה מזומנת לו איזה נשמה חודשה תוספת, יכולה לשנות את כל החיים שלו לטובה. אז כוחות הרע שולחים לו כעס כדי לקחת לו את זה. אז צריך להיות חכם, להתגבר חזק, לא לכעוס. איך אדם לא יכעוס? אומר הבעל התניא דבר עצום. הבאנו קודם שכתוב בזוהר בהרבה מקומות וברמב"ם בהלכות דעות פרק ב' בפירוש המשניות, למסכת אבות פרק ב' משנה י', יש לו את זה במשנה ט', שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. צריך להבין למה. מה הקשר בין כעס לבין עבודה זרה? מי שלמה בגמרא בשבת דף קופי עמוד ב', מה שכתוב, שאם אתה רואה אדם קורע בגדיו בחמתו, מפזר מעות בחמתו, שובר כלים בחמתו, יאים בעיניך כל עבודה, כאילו עובד עבודה זרה, כי כך דרכו שיצרה, אומר לו, כך, מחר, כך, עד שמשכנע הוא לעבוד עבודה זרה. אז זה הכוונה שבהדרגה הוא עלול להגיע לזה. בפרט על זה שהתחלפה הנשמה, יכול להיות שהוא יקבל חס ולילה איזה נשמה, חס ולילה שהוא יקבל איזה נשמה של מישהו שעובד עבודה זרה. אבל מה שכתוב בזוהר בהרבה מקומות הבאנו, חמש מקומות, פרשת בראשית דף קופסא אין עמוד ב', ופרשת קורח דף קופאי ת' עמוד א', פרשת מיכה ספרי של עמוד ד' עמוד ב', ובתיקוני זוהר תיקון ו' דף פי ת' עמוד ב', וזוהר חדש, פרשת נוח דף קפת עמוד א', במדרש הנעלם, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, שעצם הכעס כאילו עובד עבודה זרה, כך משמע גם בזוהר פרשת צוות דף קופי בית. זה למה? הרשימה של רוב המקורות שהבאנו נמצאת בספר ניצוצי זוהר לזוהר בראשית כ"ז בית. על כל מקום המקורות שהבאנו מהזוהר את המקומות על כעס. למה? אומר הבעל תניא. מה זה עבודה זרה? שאדם חס וחלילה חושב שלא רק להשם יתברך יש כוח, אלא לעוד גורמים אחרים, מלאכים, או כל מיני גורמים שמיימיים. כמו שמסביר בהלכות הרמב״ם, בהלכות עבודה זרה, איך היה עניין עבודה זרה. וזה לא כך, כי רק השם יתברך הוא הכוח היחידי בעולם. אומר הבעל תניא, למה בדרך כלל אדם כועס? כי מישהו עשה לו משהו רע, מישהו לקח לו כסף, מישהו הרביץ לו, כל מיני דברים. אומר, אם אדם יודע שהכוח היחידי בעולם זה רק השם יתברך, ואין זולתו, אז מה אתה כועס על ההוא? דהיינו, מסביר רב חיים לא זלצל, מראשי ראש תלמידיו של רבי וילנה, אומר, אם אדם קיבל מכה בהכרח שהייתה עליו גזירה לקבל מכה, על המכה לא הייתה גזירה להכות, יכול היה לקבל את המכה ממישהו אחר, אבל אי אפשר שהוא ונקה את שמעון, אם לא היה גזירה על שמעון, לקבל מכה. בליל שבת הקרוב יהיה יורצייט של רבנו החזון איש לצה"ל, שנפטר בליל שבת, ליל ט"ו בחשוון שנת תש"ד. בשבת יהיה 64 שנים לפטירתו. פעם אחת הוא ישב עם תלמידים ולמד, והסתובב יתוש בחדר, ונח על המצח של החזון איש. אמר החזון איש לתלמידים, אם היה לנו אוזניים רוחניות, היינו שומעים רגע לפני שהוא בא למצח שלו, שהוא אומר היתוש, הוא מחפש איפה פה המצח של פלוני, שלחו אותו מהשמיים למצח הזה. הכל זה רק בגזירת השם. אם אדם כך מרגיש, אדם בא, מישהו גנב לו 100 דולר, רגע, רגע, היה גזירה שיגנב 100 דולר. אומר הגר"א, כשאנחנו רואים לאחד נאבד כסף, מה מישהו מצא את זה ולקח את זה? יש פעמים חייבים לעשות את השבת המידע, אבל מה זה שהיה ככה היה לקח את זה? אומר, באמת היה פה שתי גזרות נפרדות, על ראובן להפסיד כסף, על שמעון להרוויח כסף, והקדוש ברוך הוא חיבר את שניהם ביחד. אומר, זה כמו שעושים כמו הצגה, שמישהו מאחורה מסדר את המשחקים, את הבוגות, ככה העולם מתנהל. הכל רק מהקדוש ברוך הוא. כל הטבע זה ניסים נסתרים. כתוב בהגרא, ניסים גלויים נעשים בשם הוויה, שם י' כו' כ', ניסים נסתרים בשם אלוקים. והטבע כולו ניסים נסתרים. אכן הטבע, כתוב ברמק, בגימטריה אלוקים. הטבע עם ה' בהתחלה, בגימטריה 86. שם אלוקים בגימטריה 86. על זה אמרו, כתוב בתורה זה הרבה פעמים, אבל זעקו את זה פעמיים יחד עם ישראל, בזמן אליהו הנביא כשהוא הוריד אש מן השמיים, ספר מלאכים א', קרוב לסוף הספר, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. ספר מלאכים א' פרק י"ח. וירא כל העם, זה היה אם הם ראו את האש שנפלה מהשמיים בשביל לאכול את הקורבן. וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. פעמיים הם אמרו זכר לזה, אומרים מהרבה תפילות פעמיים, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. מה הכוונה? כמו שאמרנו, שם הוויה זה ניסים גלויים, שם אלוקים ניסים נסתרים, הטבע. ועכשיו אנחנו יודעים שגם הטבע זה רק השם יתברך עושה את זה. אין לנו הבדל בין נס גלוי לנס נסתר. הנס אומר הרמב"ן, זו פרשת בו, שמהניסים הגלויים, האדם צריך ללמוד על הניסים הנסתרים. אומר, עמד שם דברים נוראים, שכל עוד שאדם לא מאמין, שאין בכלל כזה דבר טבע, אלא זה רק הכל, יד השם, אין לו חלק בתורת משה. הכל זה רק יד השם. אז אם כך, על מה הוא כועס? אז אם הוא כועס, הוא לא מאמין בזה בשלמות. אז יש בחינה של כל הכועס כאילו על עבודה זרה. זה לא ממש כמו עבודה זרה, אבל זה איזה סעיף מתוך זה. אז זה עצה גדולה נגד הכעס, שאדם עשו לו משהו שמאוד מכניס אותו, ואדם שכנע את עצמו, זה היה גזירה עליי, נכון? זה לא היה גזירה על אותו רשע שיעשה את אותו עוול, את אותו העוול. אבל זה לא עסק שלי. מה שנוגע לי, זה הכל היה גזירה. הוא החליט להיות רשע, זה בעיה שלו, אם לא יחזור בתשובה השם משמור, מה מחכה על זה? דבר בתיקון הזוהר, לא רק שלא לכעוס, אלא תמיד להיות במצב של חמלה, של רחמנות, לדבר עם השני, לדבר תמיד בטוב לב, בהשפעה טובה. אז זה התפקיד שלנו. כמה שיותר להיות תמיד בהרגשה, הכל נעשה רק לדעת השם יתברך. ואנחנו, התפקיד שלנו להיות פנים נאמנים לדעת השם יתברך, שכל המעשים, הדיבורים, הכוונות, המחשבות, הרצונות שלנו, הכל יהיה אליו יתברך, בכל ליבנו, בכל נפשנו. תמיד, תמיד לחפש כל רגע שאפשר לעבוד לשם יתברך. כל רגע להשפיע את דרך השם. כמו שאברהם אבינו זה היה דרכו, כמו שכתוב בפרשה. ואדוני אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום נברחו בו כל גארץ, כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת מתו אחריו, שמרו דרך אדוני לעשות לגב משפט, למען אבי אדוני לאברהם, אשר דיבר עליו, ויאמר, אדוני זכת לא מורה, גבר אותם, גבר אותם, ועוד ארדן וכו'. אז מה כתוב פה? השם ברוך אומר, בזכות מה? בשכר מה? הוא נותן כל הדברים הטובים לאברהם אלו. כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת מתו אחריו, ושמעו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, שהוא מחנך את בניו ואת ביתו, לא רק את בניו, את כל הנלווים אליו. ללכת בדרך הנכונה, בדרך הטובה. שמיעזור נזכה כולנו, מישועות נפלאות, ובהברכה בכל העניינים, אמן כן יהי רצון.